אז טוב, טוב שדיברתי עם רות, בזכותה ישבתי להכין שיעור, שיעור שלא היה לי קודם. האמת שנושא בית המקדש הוא נושא בוער וחם בבית משפחת אטינגר. יש לי, קיבלתם את האפליקציה של בעלי, נכון? שלחו לכם. אוי, הורדתם, כל הכבוד, איזה אלופות. אפילו לי זה נמחק בפלאפון למרות שהורדתי. כל הכבוד. זה בעלי, תדעו לכם שבעלי מאוד חם על הנושא, גם במעטפות שלו, יש לו מעטפות עם לוגו שדי כבר לפטפט, יקצ'קס. יש לו מעטפות עם לוגו של העסק. אריאל מטבחים וזה. אז בלוגו של העסק יש ככה קו פנוי, שעליו הוא כל הזמן ממלא 712,666, בהמשך מודפס ימים שאין לנו את בית המקדש. ממש כזה, כל מה שהוא נותן ללקוח מעטפה או לעובדים שלו, תמיד הוא ממלא ושולח להם את זה במעטפה. לקוחות חילונים, דתיים, לא משנה, כולם יהיו חופר להם על בית המקדש. אז באמת הנושא הוא גם עולה להר הבית, ברוך השם. סיפר לי שרב טייכטל, שכתב את אם הבנים שמחה.
יש את
זה! את האפליקציה, כל הכבוד, יישר כוח! עכשיו את יודעת כמה ימים היום אנחנו כבר בלי בית מקדש?
אני אגיד לכם. 712,238 ימים
לאור בית מקדש. זה הרבה מאוד ימים, הרבה מאוד ימים. אז בקיצור, הרב טייכטל גם כותב בין הבנים שמחה, אם אתה רק בוכה על משהו, אפילו רק מתפלל עליו, אתם מכירות כבר רב שלי סתום, זה עוד לא אומר שאתה באמת עצוב עליו, זה עוד לא אומר שהוא באמת חסר לך. אתה רוצה לראות שהוא באמת חסר לך, תקום ותעשה משהו. כל אחד יעשה כהבנתו, וכל אחד יעשה מה שנכון לו ומתאים לו. יש מחלוקת גדולה לגבי עצם העלייה להר הבית, אז כל אחד תעשה כדעת רבותיה. אבל כן, לקום ולעשות משהו. ישבנו, בכינו 2,000 שנה בגלות, עכשיו הגיע הזמן גם לעשות קצת דברים ולא רק לבכות על חורבן בית המקדש, על החיסרון. חיסרון שלו, אלא פשוט לעשות פעילות מעשית שתוביל בזה שהוא ייבנה מחדש. אז בואו נראה. תנסו להיזכר שנייה, ואתם בטח מכירות הרבה. מהמקרא, ממדרשים שאתן מכירות, מה אתן יודעות שקרה במקום הזה שנקרא הר הבית? משם? משם מושתת העולם, נכון? אבן השתייה שנמצאת בקודש הקודשים. מה זה? עקדת יצחק, קרתה בהר הבית, נכון? מה זה? יעקב שם את הראש, ומה הוא חלם? סולם? סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, נכון. מה עוד אתם זוכרות שקרה שם? שני אחים שהתחבקו, אגדה מוכרת, נכון? אני לא זוכרת איפה היא מובאת, אבל היא אגדה של חז"ל, נכון? השני אחים שאהבה התגלתה במקום הזה, נכון? מה קרו במקום, עוד איזה דבר קדום יותר לכל אלה קרה? גן עדן, נכון, גן עדן שמה? אבן השתייה זה הכי קדום, זה נכון? בריאת האדם, שנכון, מאיפה נלקח האפר שלו? ממקום המזבח, אומרים חז"ל, נכון. אז בואו נקרא קצת מקורות על זה, צד שמאל למעלה הראשון, לא, סליחה, צד ימין למקור השני, אבן הייתה שם מימות נביאים ראשונים, ושתייה נקראת גבוהה מן הארץ 3 אצבעות, שמתחילה היה עליה אהרון נתון, משניתה לאהרון, עליה היו מקטירים קטורת שלפני ולפנים. רבי יוסי אומר, ממנה נשתת העולם. רבי יוחנן אומר, למה נקרא שמה אבן שתייה? שממנה הושתת העולם, וכמו אמר גם רבי חייא. כלומר, המקום הראשון, כשעוד לא היה בכלל עולם, הייתה רק אלוקות גדולה, מופשטת, פרוסה על הכל, המקום הראשון שבו האלוקות הזו התחילה להגשים את עצמה, כלומר, המקום שבו הרעיון המופשט של עולם התחיל להתגלות, לרדת לעולם ולהתגשם, כלומר, להפוך למשהו גשמי, המקום שתייה, שנמצאת בבית קודשי הקודשים, מתחת למקום שבו מונח ארון הברית. משם. כלומר, זה נקודת המעבר בין רוח לחומר. זה הנקודה שבה המחשבה הרוחנית, המופשטת, נטולת כל גשמיות, מתחילה להתגשם ולהתגלות גם בחומר. שם זה קורה, זה נקודת המפגש. מצד שמאל למעלה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מהאדמה, זה מצחיקה, אני לא צילמתי את המדרש שאומר, שהעפר מן האדמה נלקח ממקום המזבח. כך אומרים חז"ל. המקום בהר הבית של המזבח, משם נלקח הפר, כלומר אפילו האפר שלנו, החלק החומרי שלנו, גם הוא נלקח ממקום מפגש בין עליונים לתחתונים. המקור שמתחת, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. ומה הוא היה אחד הערים הזה? הר הבית. מצד ימין למעלה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום. מה זה המקום? הר הבית. שם, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה משותף לאברהם שעקד את יצחק וליעקב שראה את המלאכים, שחלם את חלום סולם יעקב המפורסם? מה משותף לשניהם? מה זה מלמד אותנו על המקום הזה שבו זה קרה? מה קרה לשניהם במקום הזה? הם כאילו? הם? אני בגלל שאתם חלקכם מסיכות, אני לא רואה מי מדברת. לא, מזלת. מה קרה לשני? משהו של חיבור. נכון, ומשהו של מפגש. מה? הראש של שניהם, למה הראש של שניהם? של מי? גם של יצחק וגם של יעקב. נכון, ושם הם פגשו את השם במקום הזה. אני עוברת למקור מצד שמאל, מקור שלישי על יוסף, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויבך, ובנימין בכה על צוואריו. אז שואל רש"י בעקבות חז"ל, מה זה צווארי בנימין אחיו ברבים, ובנימין בכה על צוואריו, מה זה? הצוואר, לכל אחד מהם רק צוואר אחד. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבך, על שני בתי מקדשות, שעתידים להיות בחלקו של בנימין, וסופן להיחרב. אז על מה בכה יוסף כשהוא נפל על בנימין? על בית המקדש, על שני בתי המקדש. ומה בגוף של בנימין משול לבית המקדש? צוואר. למה דווקא צוואר? צינור, חיבור, בדיוק בין הראש לבין המעשה, בין עליונים לבין תחתונים, בין הרוחני והמופשט לבין הגשמי והחומרי. אם תפוס את צוואר, אם יש לך בחיבור, כנראה משהו שם לא זורם טוב. שאלה טובה, שאתה צריכה ללכת למישהו שמתמחה באמת בבעיות גופניות על רקע רוחני, אני לא. אגב, יש ספר כזה, איך הוא נקרא? האנטומיה של האנטומיה של הנשמה. ספר ברסלבי כזה, שמעתם עליו? יש לי אותו בבית, הוא מדבר על זה. על המקום של כל איבר בגוף, מהו ברוחניות, ואפשר? תזכירי לי ואני אביא לך בשמחה. לא, לא. תצטרכי לבוא לכוכב השחר. אני עוד חייבת לכן ארוחת ערב, אני זוכרת שהקורונה תאפשר גם להיות שנתיים, בעזרת השם תהיה לנו ארוחת ערב. אבל נכון, מקום של צוואר, מקום שמחבר. זה מחזיר אותנו למקום הראשון שקראנו על אבן השתייה. המקום הראשון שבו הקדוש ברוך הוא התחיל להוריד את הרוחניות, את המופשטות, את האלוקות, כפי שהיא בצורתה המופשטת, והתחיל להגישים אותה פה, בחומר, בגשם, בעולם הזה, זה הנקודה הזו. כלומר, בית המקדש זה בדיוק הנקודה שיכולה להפגיש את השניים האלה, את העליונים ואת התחתונים, ולעשות החיבורים ביניהם. עכשיו, אנחנו כל השנה, אם אתם זוכרות, דיברנו על זה, כי זה מה שעושה חסידות. חסידות, זוכרות, מגלו, חוקרת כיצד מתנהל המפגש בין האינסופי לבין הסופי, כפי שהוא קורה בנפש האדם. והמפגש הזה באמת יכול להתרחש רק בבית המקדש. רק שם הוא יכול להתרחש. אני רוצה שנייה להקריא פה ממסכת שבת. שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. נכון, זה לקוח מתהילים. רעתו בתרי למבלה, כלומר השערים רצו אחרי שלמה המלך כדי לבלוע אותו, כי הם חשבו שהוא מתכוון על עצמו כשהוא אומר מלך הכבוד. בכלל כשאנחנו אומרים שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם, על איזה שערים מדובר? איזה שערים אלה? לכאורה על השערים של הר הבית, נכון, של בית המקדש, לחצתי פה על משהו, סליחה.
לא, זה אני גם.
אה, זה את, אה.
אני גם לרפת
הרבות. אה, מצוין, יישר כוח. אז נכון, צאו שערים, לכאורה זה שערי הר הבית. הוא קרא להם, השערים קופצים ורצים אחר, ורוצים לבלוע אותו. כי חשבו שהוא מתכוון על עצמו כשהוא אומר שיבוא מלך הכבוד. הוא לא כיוון על עצמו כמובן, אבל זה עוד סוג של שערים. בית המקדש כולו הוא שער, הוא פתח בעולם למה שמעל ומעבר לעולם הזה. עכשיו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בחסדו שם לנו בעולם הזה פתחים. אתם מכירות את המושג אשן, עולם שנה נפש? נראה לי, אנחנו לא דיברנו עליו השנה, אבל בטח מורים אחרים הזכירו אותו. עולם שנה נפש, שלושה מימדים שבהם האלוקות מתגלה אלינו בעולם הזה. עולם זה המימד של מקום, וזה גם המימד שאליו מתרחש בית המקדש. כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא נמצא בו, בכל מקום ומקום, גם בשירותים אצלנו בבית, גם שם, בכל מקום. ובכל זאת, בתוך המימד של העולם, יש מקומות, יש אזורים, שבהם כביכול יותר פתוח. או מה שאנחנו נגיד בלשוננו, מקומות יותר קדושים מאחרים. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ירושלים מקודשת יותר מכל ארץ ישראל. המתחם של הר הבית מקודש יותר מזה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, נראה לי שזה 10 קדושות, עד לנקודת הקודש שבתוך בית קודשי הקודשים. אז תגידו רגע, אז אם יש מקום יותר קדוש ממקום אחר, זאת אומרת שיש שם יותר אלוקות ממקום אחר? יש אזורים שבהם האלוקות כביכול יותר מרוכזת ונמצאת שם, לעומת אזורים שבהם היא יותר בלילה? פחות נמצא? שם? בדיוק, שם אפשר להתייחס לזה בדיוק, לא לאלוקות עצמה. שאלוקות עצמה בצורתה הפשוטה, בוודאי פרוסה כל הזמן על כל העולם במידה שווה בכל המקומות, אלא על האפשרות שלנו להיפגש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שיש מקומות בעולם שבהם אפשר יותר להיפגש איתו מאשר מקומות אחרים. אותו דבר במימד הזמן, עולם שנה נפש, שנה זה מימד הזמן. גם במימד הזמן יש אזורים בזמן שבהם אפשר יותר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. איזה אזורים בזמן אנחנו יותר יכולים להיפגש איתו? פורים, ודאי, כל הכבוד. עשיתי משהו השנה. אם התשובה הראשונה שאני מקבלת זה פורים, אז ברוך השם. ופורים, נכון? בכל החגים, רגלים, שבתות, אלול. נכון, נכון. הקדוש ברוך הוא יצר איים בתוך הזמן. שבהם אנחנו יכולים להיפגש איתו יותר מאשר בזמנים אחרים. אז מה, ביום ראשון יש פחות אלוקות מאשר ביום שבת? לא, אבל ביום שבת אנחנו יכולים יותר להיפגש עם האלוקות מאשר ביום ראשון. וכמובן, מי שזוכה, שהיא כבר משליטה את בחינת שבת על כל שער ימי השבוע, היא תוכל גם להיפגש עם האלוקות בשער הימים. ונפש. נפש, הייתי אומרת שזה... אפשר לראות את זה בכמה מובנים. גם בתוך הנפש שלנו יש אזורים יותר רוחניים ואזורים יותר גשמיים. הנפש שלנו, נפש רוח נשמה חיה יחידה, הנפש שלנו האזור הכי גשמי בנו, והיחידה שלנו האזור הכי רוחני שבנו. אבל אפשר גם לראות את זה בכלל, לכל הנפשות בעולם, אנשים פשוטים יותר וצדיקים. הצדיקים הם הבחינות במימד של נפש, שבזכותם ובעזרתם, קדוש ברוך הוא יכול לפתוח לנו שער אל מה שמעבר לעולם הזה. ולכן תמיד רציתי להיות המשמש של הרב דודי, שאני אזכה לדבוק בצדיקים, אבל זה לא כל כך אפשרי. אבל באמת, זה, אני מרגישה שבציבור שלנו זה חסר קצת הבחינה של הצדיק. יש סדרה שיצאה מלכויות של מטה. הייתי מטה?
של כאן,
נכון. מי אמרה? לא רמי מדברת עם כל זה. נכון, אז חברה המליצה לי וראיתי פרק וחצי בינתיים, אבל זה מדהים, יש שם פרק, זה מדבר על החסידויות, חסידויות ממש, הרדקור. נראה לי על וישניץ, נכון? בעיקר דיברו. אז הקדישו פרק שלם למקום של הצדיק. וזה מדהים, הם יודעים שהוא לאו דווקא האיש הכי חכם או הכי תלמיד חוכם של החבורה, אבל הוא הצדיק של החסידות. ודרכו הם רואים בו צינור שדרכו הם יכולים להתרומם, וצינור שדרכו יורד אליהם שפע. מדהים, מקום כל כך חזק. אז סתם, משהו שם קצת הקצץ לי והרגשתי שוואי, גם אני הייתי רוצה איזה צדיק כזה בחיים שלי, שרק המפגש איתו אני יכולה לצאת מרוממת. לציבור שלנו יש את זה פחות. שערים, אז הקדוש ברוך הוא בחסדו שם לנו שערים בעולם, פתחים. שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם, כדי שהוא יוכל לבוא, מלך הכבוד. השערים רצו אחרי שלמה בכדי לבלוע אותו, כי חשבו שהוא מתכוון על עצמו כשהוא אומר מלך הכבוד. שלמה המלך היה צריך להעביר לעיני כל ישראל, שבית המקדש לא נבנה לכבודו שלא כמלך, אלא לכבוד השם, שהוא מלך הכבוד. ובגמרא אמרו, מי זה מלך הכבוד? אמר לו, השם עזוז וגיבור. חזר ואמר, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד סלע. ולא נענה, כיוון שאמר השם אלוקים, אל תשב פני משיחיך, זכרה לחסדי דוד עבדך, מיד נענה. כשהוא הזכיר את דוד המלך, שהוא הראשון שאמור היה לבנות את בית המקדש, ולא גם הקדוש ברוך הוא אמר, איפה אמור לבנות בית המקדש? אז נענה, ונפתחו פתחי העולם הזה. ותכף אולי גם נזכה, אם נספיק, לקרוא את התפילה המדהימה, מדהימה, ששלמה המלך נושא ביום חנוכת בית המקדש. יכולים מכירות את זה? בטח למדתם באולפנה. סיים לבנות את בית המקדש, עמד שם במקום המוכן הזה, פרס ידם לשמיים, ונשא תפילה מדהימה, שהיא מופיעה לכם בצד האחורי של הדף, נקרא אותה אחרי זה.
יש משהו שאתה להגיד, כאילו, על כל פעם של עובדים כזה, המשפט, ואז ישר מחבר לך עם שיר, כאילו, עם הנגינה של שיר. זאת אומרת, וואי, יש מלא כאילו פסוקים שאנחנו מוצאים מההקשר. כאילו, זה בכלל לא קשור למה שאתה שר את זה היום.
איך, מה?
סתם, שכאילו, לא, גם פה, כאילו, אתה שר את זה כזה בהקפות שניות כזה. כאילו, סתם, זה שכאילו, הקדוש ברוך הוא מלך לגיבור, אתה לא באמת מבין, כאילו, שזה התחיל מהגמרא וכל ושם. כאילו, לא, זה תמיד, לי תמיד מתחבר שאתה אומרת, וואי, התורה היא לא נגמרת. תמיד יש לך מה עוד ללמוד ועוד ללמוד ועוד ללמוד, כאילו, בדברים שכאילו, סתם, אני גדלתי כאילו, על כולנו, גדלנו על שיר את זה בבית כנסת, כאילו, וכאילו, כל הזמן שרים את זה. כאילו, אני אומרת, סתם, גם מהבחינה שכאילו, אני כאילו אומרת, וואי, לי תמיד יש הכל לתמוך, הלוואי שזה לא יגמר כל החיים, אז אני אומרת, כשאני אומרת משהו, ונגיד דוד המלך הוא סתם, כאילו, ענקי עולם, כאילו, הכי צדיקים שדוד המלך, סתם, זכה שהוא ידע איפה בית המקדש, כאילו, והוא יתחיל לבנות, אני אומרת, וואי, אז כאילו, גם להם התורה לא נגמרה, כאילו, זה רק עושה לי עוד יותר סקרן, כאילו, מה, כאילו, הלוואי שאני אגיע לעבונות שלהם. זאת אומרת, זה שכאילו, דוד המלך זכה להתחיל, ולא זכה לסיים, באיזשהו מקום, אומרת, נראה לי, זה עשה לו כאילו, כאילו, הנשמה שלו הגיעה למקום יותר גבוה בזכות זה.
דווקא בזכות זה שהוא לא הספיק לסיים.
כן, דווקא זה שלא מסיים, וזה מה שנשאר לך פתח, כאילו, כאילו, הפשמו לא באמת שנפתחנו פתחים. פשוט יכול לפתח לדעת. אבל כאילו אנחנו נמצאים במציאות, אז דוד פתח פתח כאילו לעוד עשייה במציאות. בזכות זה שכאילו הוא היה זכאי לזה, כאילו, הוא מימש לעצמו. אז כאילו הוא אמר, זהו, זה המשימה שלך בעולם. וכאילו, בוא תפנה אותה למקום אחר. וכאילו, כשבית המקדש שלך רב, אז הוא אמר, אני רוצה אתכם שוב קרובים אליי, כאילו, אני רוצה אותם, כאילו, כאילו, כל פעם הוא מלמד לנו איזה פה, מבט מאוד מאוד אופטימי על המציאות, בעיניי לפחות.
יפה מאוד, יפה מאוד. ממש הסתכלות יפה. וגם תחשבו סתם על המשמעות של המשפט, שאנחנו שרים ככה בשמחת תורה. שאו שערים ראשיכם, כאילו היינו באמת מכוונות לזה, ומתחננות בפני הפתחים של העולם. בבקשה, תיפתחו, תיפתחו, תנו לקדוש ברוך הוא להגיע. תיפתחו, תתרחבו. וואו, ממש, איזה דבר גדול. זה בשביל זה הגענו לפה, זה מה שאנחנו מבקשים כל הזמן. זה מה שהנשמה מבקשת כל הזמן, ושאנחנו זוכות, אז גם החלקים היותר נגיבים שלנו מבקשים, בבקשה, שערים תיפתחו קצת, תתרחבו קצת, תנו לעוד קצת אור אלוקי, להגיע אלינו, להעיר אותנו.
היה לי ממש
כזה
דיון, כאילו, עם שבות, כאילו אחרי הקפות שניות והאמור, וזה, כאילו סכנו על סרטונים ופה ושם, ואז אני אמרה, אני אדחת על אמת שירים שקטים, ושירים עמוקים, ושירים מקפיצים, לא באמת מתכוון, ותמנעו מהר, יאללה, כאילו, מי מתכוון? וכאילו ששארים הראינו, פתאום, עכשיו שרנו, וכאילו, תראה, אתה ממש כאילו, תראה לנו את הקדוש ברוך הוא, אבל כאילו, שאלתי גם במקפיץ, כאילו, תמנעו מהר. וכאילו, יש את זה, אנחנו דיברנו כאילו על המקום של המנהדים בנפש, לפעמים הנפש רוצה רגע שנייה, מתכוונה לדייק כאילו לשיר שקט, כאילו, משהו זה, לפעמים אתה פשוט מתפרץ, זה הכל יוצא ממך, אבל כאילו, זה שיש לך יכולת גם לשבת רגע שנייה, להבין מה אתה שר בכלל, כאילו, מתי תבנהו מהרה, כאילו, מה הוא, כאילו, לפעמים זה כאילו, תבנהו מהרה, יאללה, כאילו, בטלה, יאללה, תבנהו מהרה, כאילו. אבל באמת, לא, יש פה כאילו רובד שלפעמים את הרובדים אתה מגלה רק בשקט, כאילו, הרובד העמוק הוא יותר שקט, אבל זה כיף שהוא מתפרץ ככה, כאילו,
שאתה רואה.
לא, ברור, אני דיברתי על המקום שאותי, לי יותר נוגע דווקא המקפיד. כאילו, שבות אמרה, מה, וכאילו, שקט הכי מבינים את המשמעות. באמת, נכון, אבל לפעמים כיף שיש את השקט כדי להבין את המשמעות. לפעמים אתה כן צריך לנטרל לאשר רקע, או גם בתוך, אליי, גם בתוך הרחבה, אתה תראה לפעמים אנשים כזה שנייה עוצרים עיניים, או בתוך חיבוק כאילו הוא יתפקע, אטום, בתוך כאלה חפיצה הוא יש, אטום. הוא צריך רגע לנקות, לנקות, כדי להתכוון למה שבצלם. זה לא בהכרח, תודה.
אז אחרי שמתכווננים למילים, אז שאתה קופץ ואומר אותם בשיר השמח והמפיץ, אפשר ממש להיכנס לאקסטאזה.
זה הרבה יותר, זה הרבה יותר גבוה, כאילו אם אתה מתכוון לכל מילה, כאילו השמחה והריקודים זה מדורך. והשאלה אם אתה מתכוון ורוצה, כי אתה מבין את המשמעות, כאילו אתה רואה את הגודל ואתה אומר, יו, אני כל כך מאושר, אני מאושר, אני רוצה את בית המקדש שלו, אני עובד קשה בשביל זה.
כן. אז אני רוצה שנתקדם קצת, כי אתן, הבנתי שגמרו לכם את השיעור שלפניי ממש בדיוק שהגעתי, ואז גם אנחנו התחלנו מאוחר. אני רוצה לשתף אתכן בשיחה שרינת חברה שלי ואני שהגיעה איתי לפה, עשינו בדרך לפה. רינת, אני מבקש ממך, מקווה שישמעו אותך משם. סתם דיבר, סיפרתי, התאמנתי על רינת על השיעור, וסיפרתי לה מה אני הולכת לדבר איתכן היום. ואז היא קישרה את זה מאוד חזק למקום של זוגיות. על המקום, בקיצור, על המקום שמכיל עליונים ותחתונים, שכל זוגיות מכילה את זה, וגם אתם, גם אתם איפשהו במעבר כזה, במובן, עד בעזרת השם, בתקופה הקרובה, כולכן תעשו מעבר לזוגיות. וחוץ מזה, אתם חוויתם כבר את המעבר של מעבר מעולם רוחני, מדרשה, דיברנו על זה הרבה. אתם פנויות לגמרי לעולם רוחני, ללימוד תורה, לדבקות חברות, לדבקות בצדיקים, לעולם עכשיו של החיים, גמרנו, לא יהיה עכשיו, שנה כזו לא תהיה. יהיה בעזרת השם הרבה תורה, הרבה רוחניות, אבל שנה כזו לא תהיה. ובמעבר הזה, ובחיבור בין העולם הזה לבין העולם הזה, גם בעולם הזוגיות וגם בכלל, אלא בא לך להגיד מה שאמרנו באוטו, זה היה ממש חזק בעיניי. זהו, כי משם היא קשה לשמוע. אתם זוכרות שאמרתי לכם בפאנל סיום, שאני עוד מרגישה מתוסכלת איפשהו, כיוון שכמה שאני יודעת שאני עושה עכשיו את התפקיד שלי, מגדלת משפחה יהודיה, מגדלת ילדים, נמצאת בזוגיות, אבל כל הדברים הטכניים שקשורים בזה, מה לעשות, זה לא מרומם אותי כמו שרוממו אותי תפילות, התוועדויות, כאילו ללכת עם חברה בשתיים בלילה להתפלל בכותל, מי יכול לעשות את זה עכשיו? שתיים בלילה אני רק רוצה לישון. לחשוב על מה אני מכינה לארוחת ערב לילדים, ועכשיו לשבת עם זו עד שירד לחום, לא כזה מרים אותי. אז רינת אמרה לי שהיא כבר אחרי השלב הזה, מעורר קנאה, שהדברים כבר מתחברים לה באופן טבעי, העולמות העליונים והעולמות של העשייה של פה כבר מתחבר באופן, רינת, את אומרת, זה יותר טוב ממני, אני חייבת שאת תגידי את זה, מכילה. את תרימי את הגוף ואני אצטרף אלייך, אבל זה, את אמרת, זה יותר טוב. כי זה יהיה, כמו שאמרת, כמו אירוסים לנצח. תמיד להיות מאורסים, שזה כיף וזה אורות, לא תמיד, לפעמים זה גם קשה, אבל זה כיף וזה אורות וזה, אבל הקשר אף פעם לא ממש נפגש. מתי הוא נפגש? הוא נפגש גם כמובן בחיבור הפיזי בין האיש והאישה, שזה קורה רק אחרי הנישואין, אבל הוא נפגש גם בזה שהם גרים ביחד בבית, ומחזיקים משק בית וכלכלה, וצריכים להחליט איזה מלפפונים קונים לארוחת ערב, ואיך אנחנו נסתדר שנה הבאה עם הילד הזה והזה, נכון, שם הקשר נפגש. עכשיו, מניסיון אני יכולה להעיד שעם כל הכבוד לאורות של הרוסין, שכל זוג נשוי לפעמים קצת מתגעגע לזה, אבל ברגע שהדבר מתממש, ואתה קצת מוכן כאילו לאבד את האורות של ההתחלה, אבל אתה נכנס לקשר בפועל, קשר שגם פוגש אותה למטה, קשר שלפעמים מתעסק בדברים הכי קטנים ופיזיים, קשר שלפעמים יורד למקומות הכי לא מתוקנים אצל האיש ואצל האישה, שבאים לידי ביטוי בנישואין, ועכשיו צריך להתחיל לתקן אותם, כי משהו שיש אצל האישה מפריע לאיש, או הפוך, קשר שיורד להכי קישקס של המציאות, רק אז באמת אפשר להגיד, וואו, הקשר הזה מתחיל לקבל אורות אמיתיים. אני קודם כל צריכה לשאול את השאלה הזאת, רינת, כי אני עדיין בשאלה שלך. אני מודה, אני עוד בשלב שאני צריכה לבוא לפה, לדבר על דברים עליונים וגבוהים ולהעביר שיעורי תורה או לשמוע שיעורי תורה, כדי שאני אתרומם שוב למקום הזה. וכשאני מבחינה בבית סלט לארוחת ערב, אני פחות מרגישה את המקום הזה. זה נכון. מצד שני, עם זאת, אפילו אני, שאני עוד לא תמיד מצליחה למצוא את האורות הגבוהים בפרטים הקטנים והיומיומיים, ברור לי שני דברים. הראשון הוא שעכשיו אני עושה את רצון השם הרבה יותר מאשר שאז הייתי הולכת בשתיים בלילה עם חברה להתפלל בכותל. עכשיו אני מקימה בית, מגלה את רצון השם במציאות, בונה משהו במציאות שהשם עשה, בונה בית, בונה ילדים, בונה משהו במציאות שהשם בחר. אם אתם זוכרו, דיברנו על זה בעבר, תזכירו לי שאני צריכה את הדבר השני שזה ברור לי היום, בטח אני אשכח את זה עד שאני אסיים את הדבר הזה, אבל אם אתם זוכרו, דיברנו בעבר על שני היבטים של מפגש עם השם. אחד זה אתה ואני, יש השם, יש אותי, ואני עומדת מולו. בהיבט הזה יש הרבה מקום לתפילה. כיוון שאני עומדת מול השם ומתפללת אליו. יש אותו, יש אותי, ולכן עם אלה יש קשר. אבל יש עוד היבט, אם אתם זוכרות. היבט הוא שהשם כביכול מאחוריי, ואני היד הארוכה של השם במציאות. אני פועלת את השם במציאות. אני לא עומדת מולו. לכן כאילו בהיבט הזה יש כביכול פחות מקום לתפילה, אלא יותר מקום לעשייה. אבל זה לא סתם עשייה, זה עשייה שאני פועלת את השם בעולם. אני מביאה את השם לידי ביטוי בעולם. אז באמת יש בחוויה הזו, בהיבט הזה, פחות מפגש אני מול השם. וזה אולי ההיבט שאני נמצאת ביותר, ועכשיו ההיבט של חיי בית ומשפחה. אני פועלת את השם בעולם, בעצם זה שאני מנסה להקים בית יהודי, ולגדל את הילדים שלי לזה, ושהבית יהיה כמה שאני יכולה מלא קדושה. אז בהיבט הזה יש כאילו פחות אני אתה, פשוט פחות תחושה של קשר, פחות תפילה. מצד שני, אני פועלת את השם במציאות עכשיו הרבה יותר מה שעשיתי בעבר ברווקות שלי. כשאתם תשאלו, אז מה, נכון, איזה היבט? אתם כבר מכירות את התשובה. רצו ושוב, בין שניהם. אנחנו כל הזמן ברצו ושוב, בין שתי הבחינות האלה. שתיהן אמיתיות, שתיהן נכונות, שתיהן הכרחיות וקיומיות לנו, לחיי עבודת השם שלנו. נכון, זה מתחבר, שני הביטים האלה? ואנחנו בתנועה של רצו ושוב בין שני הביטים האלה. תמיד. כן. אוקיי. אז נכון, נקודה שנייה, רגע, מה הייתה נקודה שנייה? נקודה ראשונה שברור לי שאני יותר עושה את רצון השם. ידעתי שאני אשכחנו. בעזרת השם יעלה בהמשך. בעזרת השם. כן. יפה מאוד, אהבתי מאוד את ההשוואה, אם זאת חן בעיניי. וגם בזכות מה שאמרת, הזכרתי בדבר השני, שרציתי להגיד, שגם עליו אנחנו דיברנו בדרך, אז בכלל הרווחנו פה שני דברים, גם מה שאת אמרת וגם מה שנזכרתי, שבית המקדש, העניין שלו, הוא לחבר את שני האגפים האלה. כלומר, אמרנו, בית המקדש הוא צוואר, בית המקדש הוא לא, הוא לא הצד העליון. מצד אחד התרחשו בו כל יום 10 ניסים. כל יום 10 ניסים, זה אומר שבית המקדש הוא הרבה הרבה מעל הטבע. הרבה. והוא גם לא כפוף לגבולות של מקום. זאת אומרת, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כלומר, הוא לא כפוף לגבולות של מקום, הוא הרבה מעל הטבע. מצד שני, בית המקדש זה עכשיו הקורבן הזה, ואיפה מותר לשחוט אותו, ובאיזה שעה בדיוק לשחוט אותו, וזה מלא פרטים קטנים וטכניים והתעסקות יומיומית עם בהמות, עם דם, עם איפה מחזיקים אותם, איך מאכילים אותם עד שמגיע זמנם לשחט, פינוי כל המזבח מכל העצים, ואז נגלש נוספת, המון התעסקות טכנית. כלומר, בית המקדש הוא לא העליונים, הוא גם לא התחתונים, בית המקדש הוא האפשרות שלנו בעולם לחבר את שניהם. כלומר, האפשרות שלנו לחבר את אתה השם פה ואני פה ויש אותי ויש אותך ועכשיו אנחנו אחד מול השני, פנים בפנים, ולעומת זאת לחבר גם את, לחבר את זה עם ההיבט של השם אחוריי ואני פועלת אותו בעולם. לחבר את ההיבט של אני בשנת מדרשה, אורות, דבקות, שיעורי תורה, אני כל היום רק יכולה להתרומם, להיבט של עכשיו אני לומדת באוניברסיטה את המקצוע שלי, שיעורי בית, עבודות, זמני דדליינים, לחבר את ההיבטים האלה, לחבר את ה... אתה לחתוך, ארוחה, הנה אפילו נועה מתעורר מהקדושה. לחתוך את ה... חיבור בין הלחתוך את הסלט לארוחת ערב, לבין עכשיו השם שורה פה ונוכח פה. זה בית מקדש. בית מקדש זה האפשרות שלנו לעשות את החיבורים האלה. עכשיו, ואולי, באמת אני לא זוקפת רק לחובתי, את העובדה שאני עוד לא מצליחה לגמרי בכל מישור בחיים שלי לעשות את החיבורים האלה טוב. כי לא בכל מישור בחיים שלי, ולא בכל דבר שאני עושה, אני מצליחה להרגיש חזק ועוצמתית נוכחות השם. אבל אולי זה לא רק לחובתי צריך להיזקף, אלא פשוט אין לנו בית מקדש. בית מקדש זה בדיוק המקום במציאות שמלמד אותנו איך עושים את זה, ואנחנו חסרים אותו. אז כל מי שאי פעם הרגישה שהיא לא מצליחה לעשות את זה בהכל, ושיש מקומות שלמים בחיים שלה שהיא לא מצליחה להרגיש שם קדושה, ולא לא לכל מקום היא מצליחה להכניס את השם, ולא תמיד באותה עוצמה, אז יש לסיבה טובה מאוד להתפלל לבית המקדש. כי כשבית המקדש יגיע, זה בדיוק מה שיקרה. יהיה לנו סוף סוף את האפשרות להאיר את אור השם דרך בית המקדש על הכל. על כל המציאות, על כל העולם, על כל הנפש שלנו. כל החלקים שלה יוארו. וגם החלקים שנראים לנו היום ומרגישים לנו כסותרים את דרך השם, כמתנגדים לה, גם הם יוארו באור חדש שיראה איך הם דווקא משרדים את עבודת השם. זה יאיר מחדש את כל המקומות הלא מתוקנים בנו, את כל המציאות. יאיר מחדש את כל המקומות שמרגישים לנו כמו חול גמור, שמה הקשר בין זה לבין השם, יאיר אותם מחדש באור שגם לשם השם נכנס. כי באמת, לת אתה פנוי מיני. וזה בית המקדש ילמד אותנו. דווקא כשעושים להשם בית במקום אחד, לכאורה, היינו יכולות ללמוד את זה, אם לא היה בית מקדש, לא תתר פלוי מיני, מי צריך בית מקדש, הוא בכל מקום. אבל בדיוק כמו זוג נשוי, שצריכים לבנות את הבית שלהם, כדי שהחיבור ביניהם יתחיל להיות באמת מונחח, כך גם החיבור בינינו ובין השם צריך בית. כשהבית הזה קורה, הוא מלמד אותנו לעומק, איך בעצם החיבור הזה יכול לקרות בכל מקום ותמיד. אגב, זה בעיניי הדבר הטוב שיצא מזה שבית המקדש נחרב. כאילו, מה טוב בית מקדש נחרב? אנחנו אבלים 2,000 שנה. איך אפשר לדבר על זה מושגים של טוב, אבל ב2,000 שנה אלה אנחנו למדנו סוג אחר של עבודת השם. אנחנו למדנו עבודת השם פנימית יותר, שלא רק מרגישה שאתה בא מקרב קורבן, עשיתי וי, עכשיו אני יכול ללכת הביתה. לא, עכשיו אין קורבנות. אתה רוצה להתחבר להשם? דבר איתו, תתפלל. אז אחרי שלמדנו את זה 2,000 שנה, בעזרת השם אפשר יהיה לחזור לבית המקדש, כאשר בית המקדש לא יצמצם אותנו לחשוב שהשם רק שם, אלא להפך, ילמד אותנו איך דרך בית המקדש נגלש השם בכל מקום. ולכן, בבית המקדש עצמו קרו 10 ניסים כל יום. כי הוא היה מקום מאוד מאוד מסוים בטבע, והיו שעות מאוד מאוד מסוימות להקרבת קורבנות, ובכל זאת, דווקא שם התגלו כל הזמן ניסים. כלומר, כל הזמן המעבר לטבע שרה שם, ופרץ שם. רוצות שיר לסיום? אם מישהו מגיע, מתי השיעור אחריי שלא... 40. אז אל תאחרו, שלא תעשו יפדי חופזה, תגידו לא, הרבנית עדי פשוט סיימה מאוחר, ולכן אנחנו... אז אולי עדיף שלא שיר, שיהיה לכם קצת הפסקה. אתם יודעים מה? מי שמעת צריכה את ההפסקה הזו, אז תרגיש חופשי לגמרי לצאת, לעברר את עצמה. מי שבא לה לשיר, נשיר עוד שיר אחד, בסדר? ותרגישו חופשי מי שצריכה את ההתעברות הזו. עכשיו אפשר לשיר והביא אותי?